שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת מנחות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד א' ומסיימים בשורה לפני האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 וחצי דקות. מי שממהר יכול לדלג על שלוש הדקות הראשונות כי זה הקדמה. היום נלמד שלוש סוגיות, כולם בעצם המשך של דברים שהתחלנו אתמול. אתמול התחלנו ללמוד על דיני תערובות במנחות. הסוגיה השלישית שנראה היום עוסקת בזה באופן ישיר. הסוגיה הראשונה עוסקת בנושא אחר אבל מביאה את הנושא הזה, והסוגיה השנייה שנראה מובאת כאן אגב הסוגיה הראשונה. עכשיו נקדים שכשאנחנו מדברים על תערובות במנחות, אפשר לדבר על שתי בעיות. בעיה אחת, שזה מה שדיברנו אתמול, זה כששני הדברים שהתערבו אחד בשני, זה דברים שממילא שניהם אמורים לעלות למזבח, כלומר קומץ או מנחה שהיא עולה כליל. במקרה הזה, הבעיה של התערובת זה שאם לשני הקמצים יש יחס אחר בין הסולת לבין השמן, אז אם הם התערבו, אז עובר שמן מאחד לשני, ואם נניח שהשמן הזה גם בטל אצל השני, אז יוצא שבשני יש יותר מדי שמן, ובאוש הוא עזב אותו יש פחות מדי שמן, והם פסולים, אבל אם נאמר שהוא לא מתבטל, אז שניהם קשרים. זה המצב הראשון של תערובת שכאמור שניהם עולים למזבח, על זה דיברנו אתמול וגם נדבר על זה בסוגיה הראשונה היום. המצב השני של תערובת במנחות, שעל זה נדבר בסוגיה השלישית, זה כשיש תערובת בין שני דברים שיש להם מעמד הלכתי שונה. מה הכוונה מעמד שונה? יש לנו שלושה מעמדות במנחות. יש בהתחלה, לפני שקמצו את המנחה, נקרא לזה מנחת טבל, כי עוד לא קמצו אותה. מעכשיו, בשביל לקצר, נקרא לזה פשוט מנחה. אחר כך, אחרי שקמצו אותה, אז יש מצד אחד קומץ, ומצד שני שיריים. אז אם יש תערובת בין שניים מתוך שלושת הדברים האלה, כלומר מנחת טבל, קומץ ושיריים, כאן הבעיה שלנו זה כבר לא המעבר של השמן, אלא עצם הביטול של המעמד ההלכתי. אז עוד פעם דיברנו על שני מצבים של תערובות במנחות. אחד זה כשהמעמד ההלכתי זהה והבעיה זה המעבר של השמן, זה נדבר בסוגיה הראשונה. המצב השני זה כשהבעיה לא בשמן אלא בביטול של המעמד ההלכתי, על זה נדבר בסוגיה השלישית. בסוגיה השנייה נדבר על נושא שקשור לסוגיה הראשונה, וזה מצב מסוים של מנחה שאיבדה חלק מהשמן. עד כאן השלב הראשון של ההקדמה. בשלב השני נזכיר כמה כללים שלמדנו אתמול לגבי תערובות, ואז נתחיל את הסוגיה הראשונה. אתמול למדנו שיש מחלוקת רבנן ורב יהודה מתי אנחנו אומרים שדברים לא בטלים אחד בשני. לפי רב יהודה הכלל הוא שמין במינו לא בטל, כלומר למשל קומץ בקומץ לא בטל, אלא אם כן זה מין במינו פלוס לא מינו, כלומר קומץ בתוך קומץ ושמן. כלומר למשל סולת בסולת לא בטל, אלא אם כן זה מין במינו ולא במינו, כלומר שמן שיתערב בשמן וסולת, אז גם לרב יהודה זה כן יהיה בטל. זו דעת רב יהודה. לעומת זאת רבנן אומרים שגם מין במינו בטל, אבל גם להם יש איזשהו צמצום של הביטול, וזה שעולין לא מבטלין זה את זה. כלומר אם שני דברים שאמורים לעלות על המזבח יתערבו זה בזה, אז הם לא מבטלים זה את זה. זה מה שראינו אתמול, ולפי זה נבין עוד פעם את הדין של המשנה שראינו אתמול. אם קומץ יתערב בקומץ אחר, וההנחה היא ששמן עבר מאחד לשני, אז רבנן אומרים שזה קשר כי השמן לא בטל, כי עולין לא מבטלים זה את זה, ורב יהודה אומר שזה פסול כי השמן כן בטל, כי אפילו שמדובר לכאורה במין במינו, כאן זה מין במינו ולא במינו, כי השמן יתערב בסולת ושמן ולכן הוא כן בטל. עד כאן מה שראינו אתמול. היום בסוגיה הראשונה נזכיר עוד פעם את הדין של המשנה הזאת, אבל זה יהיה תוך כדי דיון בנושא קצת אחר. הנושא הוא מה קורה אם לקחו מנחת חוטא שעליה לא אמורים לשים שמן, כתוב לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאתי, ובכל זאת שמו עליה שמן. אז אם שמו לה מנחה לפני הקמיצה אז היא פסולה לגמרי, אבל אם שמו על הקומץ אז רבי יוחנן אומר שהקומץ פסול, אבל ריש לקיש אומר שזה כשר, ולא רק שזה כשר, הוא אומר שככה יושים לכתחילה. זאת המחלוקת. עוד פעם, רבי יוחנן אומר שהקומץ פסול וריש לקיש אומר שהקומץ כשר. ועכשיו הגמרא מביאה קושייה לריש לקיש מברייתא שמדברת על הדין של המשנה שהזכרנו. כלומר מדובר בקומץ וקומץ שהתערבו, והבעיה היא במעבר של שמן מאחד לשני. לפי רב יהודה השמן מתבטל אל השני ולכן שניהם פסולים, ולפי רבנן השמן לא מתבטל ולכן שניהם קשרים. זאת כאמור המחלוקת, אבל יש הבדל קטן בין הברייתא לבין המשנה. במשנה דיברנו על שני קמצים שבשניהם יש שמן, והבעיה היא שמאחד חסר עכשיו ולשני יש יותר. הברייתא לעומת זאת דיברה על קומץ של מנחה חרבה וקומץ של מנחה בלולה, כשלפי כולם ברור שאם השמן כן מתבטל אז יהיה פסול. עכשיו אומרת הגמרא, מילא לגבי הקומץ הבלול, זה מובן שאם חסר שמן זה יהיה פסול כי חסר לו שמן. אבל לגבי הקומץ של המנחה החריבה, מה אכפת לנו שנוסף לו שמן? הרי זה לא שיש לו יותר מיני שמן, כי ממילא לא אמור להיות לו שמן. אלא מכאן ראיה לרבי יוחנן, שבקומץ של מנחה החריבה אסור להוסיף שמן, ולכן אם השמן בטל על הקומץ, הוא פוסל את הקומץ. עד כאן הראיה לדעת רבי יוחנן, אבל עונה ריש לקיש שאפשר להבין את הברייתא האחרת, שלא באמת דיברה על מנחה חריבה, כי אם זה באמת חרב לא אכפת לי שיתווסף שמן, אלא כוונה כוונת הברייתא זה שהיא חרבה רק באופן יחסי למנחה השנייה, כלומר למשל שהיא מנחת נסכים של פרים ואלים, ששם מביאים שני לוגים שמן על כל יסרון סולת, והיא התערבה במנחת נסכים של כבש, ששם מביאים שלושה לוגים שמן לכל יסרון, ולכן יש בעיה בזה שעובר שמן מאחד לשני, אבל כאמור אם זה קומץ של מנחה חרבה לגמרי ונוסף בשמן, לפי ריש לקיש זה לא משנה, עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה מתחילה בשליש העליון של עמוד א', והיא מובאת כאן אגב הסוגיה הקודמת, כלומר כיוון שדיברנו בסוגיה הקודמת על תערובת ועל הבעיה של המנחה שהיא חסרה שמן, אז עכשיו נתלבט לגבי מצב מסוים שבו המנחה חסרה שמן, אבל השמן באמת כן נמצא. מה הכוונה? שואל רבא, מה קורה אם הוא לקח את הקומץ שבתוכו השמן ושחט אותו על גבי העצים של המערכה, כך לפי רבנו גרשום, ואחר כך כשהוא הקטיר את הקומץ הוא הניח את הקומץ על אותו מקום שבו הוא שחט את השמן, כלומר יוצא שבעצם כל השמן נוגע בקומץ, אבל לא כל השמן בלוע בקומץ, אלא חלק נמצא כבר על העצים כי הוא שחט אותו. ומה ההתלבטות? אומר רבא, אם אנחנו אומרים שחיבורי עולין כעולין, כלומר האם זה שזה מחובר לקומץ זה מחשיב אותו כחלק ממנו ואז יוצא ידי חובה, כאילו שהקטיר את הקומץ עם כל השמן, או שחיבורי עולין לא כעולין והוא לא יוצא ידי חובה. זאת השאלה של רבא, ועונה לו רבינה שזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הם נחלקו לגבי אדם שמקריב איבר של קורבן מחוץ למקדש, בשביל שהוא יהיה חייב הוא צריך להקריב כזית, ובבשר לא היה כזית, אבל בבשר עם העצם כן היה כזית. אז רבי יוחנן אומר שזה מצטרף והוא חייב, כלומר חיבורי עולין כעולין, וריש לקיש אומר שזה לא מצטרף והוא פטור, כלומר חיבורי עולין לאו כעולין. זאת התשובה של רבינה, אבל דוחה את זה הגמרא ואומרת שאין קשר בין המקרה שרבינה הביא לבין המקרה שהוא שחט את השמן מהקומץ. למה אין קשר? אז אפשר ללכת לשני הכיוונים. מצד אחד, בבשר והעצם יש סברה לומר שהם יותר מחוברים מאשר הקומץ והשמן, כי הרי העצם הוא ממין הבשר, כלומר ככה זה גדל בטבעיות, הבשר עם העצם, לעומת זאת השמן והקומץ, אין איזשהו קשר ישיר אמיתי ביניהם. לעומת זאת השמן והסולת זה חיבור מלאכותי, הם לא גודלים ביחד, זה מצד אחד. מצד שני, יש מקום גם לומר להפך שדווקא השמן והסולת יותר מחוברים, כי שם שניהם אמורים להיות מוקטרים על המזבח. לעומת זאת, את העצם אפשר להקריב עם הבשר, אבל לא חייבים, כלומר אם העצם פרש אז לא צריך להחזיר. ממילא איזה סברה לומר שדווקא בעצם זה לא מחובר, אז יוצא שאין קשר בין שני הנושאים, ואין לנו תשובה לשאלה של רבא האם זה חיבור ויוצא ידי חובה או שלא, והגמרה באמת נשארת בזה בתיקו. עד כאן הסוגיה השנייה, וגענו לסוגיה השלישית שמתחילה במשנה. במשנה הזאת אנחנו שוב חוזרים לענייני התערובת, אבל כמו שהקדמנו, כאן לא מדובר על תערובת של שני דברים ששניהם עולים למזבח, אלא על שני דברים שיש להם מעמד הלכתי שונה. עכשיו, בשביל לפשט את הדיון, לא נקרא כרגע את המשנה, אלא נתחיל בגמרא שהיא מביאה חידוש בדעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל, ותוך כדי הדיון בחידוש הזה, הגמרא מביאה את כל שלושת המקרים של המשנה שלנו, אז נראה את זה באמצע הסוגיה. אז מה הנושא של הסוגיה בגמרא? נזכיר את מה שהקדמנו, שיש מחלוקת בין רבנן לרבי יהודה לגבי מין במינו ולגבי עולין. רבנן אומרים שעולים לא מבטלים זה את זה, אבל מין במינו כן מבטל. לעומת זאת רבי יהודה אומר שמין במינו לא בטל. עכשיו, מה הכוונה מין במינו? כלומר, איך מגדירים מה נחשב אותו מין? אז נקדים לרגע את השורה הראשונה בעמוד ב', אומרת הגמרא בפשטות שהכוונה היא להגדרה הפיזית של הדבר, כלומר סולת בסולת זה מין במינו, סולת בשמן זה מין שלא במינו, ורואים את זה גם במשנה בעינחת בזבחים, שזה המקור לדעת רבי יהודה שהוא אומר שדם של חולין ודם של קודשים זה מין במינו. כך הבנו עד עכשיו, אבל עכשיו באה הגמרא שלנו ומביאה חידוש, בסוגריים נעיר שאנחנו לא רואים את זה בדיוק לפי סדר הגמרא, אבל בסופו של דבר נראה הכל. אומרת הגמרא שרבי חייא מבין את רבי יהודה אחרת מאותה משנה בזבחים, והוא אומר שבשביל שזה יהיה מין במינו זה לא תלוי בהגדרה הפיזית של שני המינים, אלא בהגדרה הלכתית. עכשיו ברור שאם ההגדרה הלכתית שלהם היא זהה לגמרי, אז אין כאן על מה לדבר, זה בכלל לא תערובת, שניהם אותו דבר. אלא הכוונה היא שבאמת בפועל מדובר בשני דברים עם הגדרה הלכתית אחרת, אבל אחד מהם יכול לשנות את ההגדרה הלכתית שלו ולהפוך להגדרה של השני. רק על מקרה כזה אומר רבי חייא שלפי רבי יהודה זה נחשב מין במינו, כי שניהם יכולים להיות עם אותה הגדרה, ואז רבי יהודה אומר שמין במינו לא בטל, אבל אם זה שני מינים שאף אחד מהם לא יכול להפוך לשני, כמו באמת המקרה שם בזבחים של דם חולין ודם קודשים, אז לפי רבי חייא, לפי רבי יהודה, זה לא נחשב מין במינו וזה כן יהיה בטל. זה החידוש של רבי חייא, כאמור קצת הקדמנו בזה את המאוחר, ועכשיו בתחילת הגמרא, הגמרא מביאה מחלוקת המוראים, איזה משני המינים אני צריך שהוא יוכל להפוך להגדרה הלכתית של המין השני, האם המבטל, כלומר הרוב, או הבטל, כלומר המיעוט. אז רב חיסטה אומר שולחים לפי המבטל, ורבי חנינה אומר שולחים לפי הבטל. עוד פעם, רב חיסטה אומר שולחים לפי המבטל, כלומר רק אם הרוב יכול להשתנות מבחינה הלכתית למיעוט, אז זה נחשב מין במינו והמיעוט לא יהיה בטל. ורבי חנינה אומר להפך, הולכים לפי הבטל, כלומר אם המיעוט יכול להשתנות מבחינה הלכתית לרוב, אז זה נחשב מין במינו וזה לא בטל, אחרת זה כן בטל. זאת המחלוקת. עכשיו נאמר את זה עוד פעם אחת בשביל שנזכור. רב חיסטה אומר שולחים לפי המבטל, ורבי חנינה אומר לפי הבטל, ועכשיו נסביר על מה אנחנו מדברים, כלומר מה הכוונה שאחד מהם יכול להפוך להגדרה הלכתית של השני. אז הדוגמה שהם נחלקו עליה זה כשיש תערובת בין בשר של בהמה נבלה לבשר של בהמה שחוטה. עכשיו במקרה הזה מי יכול להפוך למי? אז הבשר של השחוטה לא יכול להפוך לנבלה, כי הרי זה שחוט וזה כשר, אבל בשר הנבלה יכול להפוך לכשר, כי אם הבשר מתאפש אז כבר אין עליו איסור נבלה התורה. ממילא, אם מדובר שהנבלה נפלה לשחוטה, כלומר שהנבלה היא הבטל והשחוטה היא המבטל, אז יוצא כאן שהבטל הוא זה שיכול להפוך למבטל, אז רבי חנינה שהולך לפי הבטל יאמר שזה מין במינו וזה לא יהיה בטל. רב חיסטה שלא הולך לפי הבטל אלא לפי המבטל, אז כאן כיוון שהמבטל לא הופך לבטל, אז זה לא נחשב מין במינו וזה כן יהיה בטל. זה כשהנבלה נפלה לשחוטה. עכשיו הפוך במקרה הפוך, כלומר אם השחוטה נפלה לנבלה, אז כאן זה הפוך, כלומר הבטל לא הופך למבטל, אבל המבטל כן הופך לבטל. אז רב חיסטה שהוא אומר שזה הולך לפי המבטל, אז זה נחשב מין במינו וזה לא יהיה בטל. רבי חנינה שהולך לפי הבטל, וכאן הבטל לא יכול להפוך למבטל, אז כאן זה לא נחשב מין במינו והבטל כן יהיה בטל. עד כאן המקרה שסביבו נחלקו רב חיסטה ורבי חנינה. נחזור עוד פעם על מה שראינו עד עכשיו בסוגיה הזאת. רבי חיה מחדש בברייתא שמה שרב יהודה אומר שמין במינו לא בטל, זה דווקא כשמין אחד יכול להפוך מבחינה הלכתית למין השני. רב חיסטה ורבי חנינה נחלקו איזה מהם צריך יכולת להפוך לשני. רב חיסטה אומר שהמבטל, ורבי חנינה אומר שהבטל. אז עד כאן החידוש של רבי חיה והמחלוקת סביבו, ובזה הגענו למילה תנן בערך ברבע העליון של עמוד ב', ועכשיו מכאן ועד סוף הסוגיה נראה ארבע קושיות. הקושיה הראשונה, השנייה והרביעית יעסקו במחלוקת רב חיסטה ורבי חנינה, כלומר מי צודק. הקושיה השלישית היא תהיה קושיה על עצם החידוש של רבי חיה, את כל הקושיות נצליח לתרץ. שלוש הקושיות הראשונות שנראה הם משלושת הדינים של המשנה שלנו, ובזה אנחנו סוף סוף מגיעים למשנה שלנו. כמו שהקדמנו כבר פעמיים, המשנה שלנו מדברת על תערובות במנחות של חלקים שאין להם את אותו מעמד הלכתי. והסברנו מקודם שיש שלושה מעמדות כאלה. מעמד אחד זה המנחה לפני שקמצו אותה, כלומר מנחת טבל. אחר כך אחרי שקומצים, אז מעמד שני זה הקומץ, ומעמד שלישי זה השיריים, כלומר מה שנשאר במנחה שלא קמצו. אלה שלושת החלקים, והמשנה מביאה שלושה מצבים של תערובות ביניהם. מצב אחד זה מנחה שהתערבה עם מנחה, מצב שני זה קומץ שהתערב עם מנחה, ומצב שלישי זה קומץ שהתערב עם שיריים. עוד פעם, מנחה עם מנחה, קומץ עם מנחה וקומץ עם שיריים. לגבי שלושת המצבים האלה, אומרת המשנה שאין ביטול. מה זה אומר שאין ביטול? אז במצב הראשון של שתי מנחות, אז אם הן לא ממש מחוברות ויכול לקמוץ מכל אחת בפני עצמה, אז הוא כן יקמוץ. אם לא, לא, כי אנחנו מפחדים שהוא ייקח מהסולת של השנייה. זה במצב הראשון. בשני המצבים האחרים, כלומר קומץ שיתערב במנחה או קומץ שיתערב בשיריים, אז כאן לכתחילה הוא לא יקטיר את כל התערובת, כי הרי אז הוא מקטיר משהו שלא אמורים להקטיר, כלומר את המנחה ואת השיריים. אבל בדיעבד, אם הוא יקטיר, זה קשר, כלומר הבעלים של המנחה שממנה קמצו יצא ידי חובה. זה מה שכתוב במשנה. מבחינתנו הדבר העיקרי זה להבין שבכל המצבים האלה אין ביטול. עכשיו למה אין ביטול? אז בפשטות צריך להבין שזה כמו רב יהודה, שרב יהודה אומר שמין במינו לא בטל, והרי כאן מדובר בסולת ושמן שהתערבו, אז זה מין במינו ולכן זה לא בטל. עכשיו אם נבין שההגדרה של מין במינו זה לפי ההגדרה הפיזית, אז באמת הכל פשוט, כי סולת וסולת זה אותו מין ושמן ושמן זה אותו מין. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו. לפי החידוש של רבי חיה, שבשביל שזה יחשב מין במינו צריך שאחד מהם יוכל להפוך מבחינה הלכתית למין של השני, אז צריך לבדוק האם זה מתקיים כאן. אז מי כאן משלושת החלקים, כלומר מנחה, קומץ ושיריים, יכול להפוך למי? אז ברור שקומץ ושיריים לא יכולים להפוך לכלום, הם תקועים במעמד שלהם, אבל המנחה לפני שקמצו אותה, כלומר מנחת טבל, יכולה להפוך לשניים האחרים, כי הרי כשיקמצו אותה אז היא תהפוך גם לקומץ וגם לשיריים. עכשיו ממילא מתוך זה בוא נעבור על שלושת המצבים של המשנה ונראה עם מי זה מסתדר שאנחנו מגדירים את זה כמין במינו. האם זה מסתדר עם רב חיסטה שאמר שהמבטל צריך יכולת להשתנות, או עם רבי חנינה שאמר שהבטל, או שזה לא יסתדר עם אף אחד מהם. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ זהה לכל הקושיות, לכן את התירוץ נשמור לסוף. אז אנחנו מתחילים במקרה הראשון של מנחה שהתערבה עם מנחה. עכשיו במקרה הזה עצמו בעצם אין שום הבדל הלכתי בין שתי המנחות, כי זה מנחה לפני קמיצה בשניהם, אבל יש הבדל שנובע מהפתרון שהמשנה נתנה למצב הזה. הרי אמרנו מקודם שהמשנה אמרה במצב כזה שאם הוא יכול לקמוץ מכל אחת בפני עצמה אז שיעשה את זה. עכשיו מה יקרה? הרי הוא לא יקמוץ משתיהן בבת אחת, אלא הוא יקמוץ מאחת מהן, ואז אותה מנחה הפכה לשיריים, ועכשיו יוצא לנו מצב חדש שבו השיריים מעורבבים ממנחה. עכשיו הגמרא מבינה שהשיריים הם הרוב, כלומר המבטל, והמנחה היא המיעוט, כלומר הבטל. והרי כמו שאמרנו, המנחה היא זאת שיכולה להפוך לשני, כלומר שהבטל יכול להפוך למבטל, והדין הוא שזה לא בטל. הכותל, כי הרי משנה אומרת שיכול לקמוץ גם מהמנחה השנייה. ממילא, הדין הזה של המשנה מסתדר דווקא עם רבי חנינה, שאמר שהולכים לפי הבטל בשביל לומר שזה מין במינו, ולא עם רב חיסטה, שאמר שהולכים לפי המבטל. עד כאן הקושייה מהדין הראשון, שהיא כאמור קושייה על רב חיסטה. עכשיו נראה את הדין השני, שזה דווקא יהיה קושייה על רבי חנינה. בדין השני, המשנה דיברה על קומץ שיתערב במנחה, ושגם כאן זה לא בטל. עכשיו כאן ברור שהמנחה היא הרוב, כלומר היא המבטל, וכאמור המנחה היא זאת שיכולה להשתנות, כלומר כאן המבטל יכול להשתנות. ממילא כאן לרב חיסטה זה מובן שהולך לפי המבטל, ולרבי חנינה זה קשה שהולך לפי הבטל. זאת הקושייה מהדין השני, ועכשיו הקושייה מהדין השלישי שהיא לא מסתדרת לא עם רב חיסטה ולא עם רבי חנינה. מה הדין השלישי? קומץ שיתערב בשיריים, וגם כאן אמרנו שאין ביטול. עכשיו הרי כמו שאמרנו, גם הקומץ וגם השיריים לא יכולים להשתנות. ממילא כאן זה שאנחנו אומרים שאין ביטול, זה כבר קשה גם על רב חיסטה וגם על רבי חנינה. כלומר זה בעצם קשה על עצם החידוש של רבי חייא שצריך שאחד יוכל להפוך לשני בשביל שלא יהיה ביטול. עד כאן שלוש הקושיות מהמשנה שלנו, מהמקרה הראשון הקשנו על רב חיסטה, מהשני על רבי חנינה ומהשלישי על שניהם. אז עד כאן הקושיות, ועכשיו נראה את התירוץ המשותף שהגמרא מביאה לשלושתן. אומרת הגמרא, בכל הקושיות יש לנו איזה הנחת יסוד שדיני הביטול של שיריים, קומץ ומנחה צריכים להיות אותם דינים כמו בשאר הדברים בתורה. ממילא לכן הקשנו מכאן על החידוש של רבי חייא, אבל עכשיו אומר רבי זיירא שזה לא נכון, ובאמת כאן יש דין מיוחד שהוא לא תואם את הדינים הרגילים של ביטול לפי רבי יהודה וגם לפי רבנן. אלא כאן יש דין מיוחד שלמרות שלפי הדינים הרגילים אמור להיות ביטול, כאן אין ביטול, וממילא אי אפשר להקשות מכאן על הדינים של רבי יהודה לפי רבי חייא. עכשיו למה יש כאן דין מיוחד שאין ביטול? אומר רבי זיירא, יש גזירה שווה בין הקומץ לבין השיריים, והגזירה שווה הזאת מלמדת שכמו ששני קמצים שהתערבו לא בטלים, לפי רבי יהודה כשמדובר בשני קמצים רגילים אז זה מין במינו וזה לא בטל, לפי רבנן כי עולין לא מבטלים זה את זה, בכל אופן שני קמצים לא מבטלים זה את זה, אז הגזירה שווה מלמדת שגם קומץ ושיריים לא מבטלים זה את זה, אפילו שהם לא עומדים בכללים הרגילים של ביטול, לא לפי רבנן, ואפילו לא לפי רבי יהודה, לפי החידוש של רבי חייא. זה לגבי קומץ ושיריים, שזה היה המקרה השלישי, והגמרא מרחיבה את זה גם לשני המקרים הראשונים, כלומר שיריים ומנחה וקומץ ומנחה, שגם כאן, כיוון שהמנחה היא בעצם מורכבת מקומץ ושיריים, אז גם בתערובות האלו אנחנו אומרים שאין ביטול, אפילו שזה לא עומד בכללים הרגילים של הביטול. אז בזה תרצנו את כל הקושיות מהמשנה, שבמשנה אין ביטול, גם אם זה לא מסתדר עם הכללים הרגילים של רבנן ורבי יהודה. הקושייה הרביעית היא כבר לא מעולם של מנחות וקורבנות, אלא ממצה של פסח, והיא קושייה על רב חיסטה, ותוך כדי זה בעצם גם ראיה לרבי חייא, וזה נמצא בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד ב'. הקושייה היא מברייתא שמדברת על אדם שרצה מצה קצת יותר טעימה, אז הוא לקח את העיסה וטיבל את זה בהרבה תבלינים. הגמרא בהתחלה מבינה שהיה יותר תבלינים מאשר הבצק עצמו, והדין הוא שהמצה לא בטלה בתבלין. עכשיו למה היא לא בטלה? הרי זה מין שלא במינו, אז בין רבנן בין רב יהודה זה אמור להיות בטל. אלא אומרת הגמרא שנבין את זה כמו רבי חייא, שכיוון שהמצה יכולה לשנות את המצב ההלכתי שלה ממצה לתבלין, כלומר שאם המצה תתאפש אז כבר לא יהיה אפשר לצאת בידי חובה בפסח, כמו שגם לא יוצאים בתבלין ידי חובת מצה בפסח, וממילא כיוון שאחד יכול להשתנות לשני, אז רבי יהודה מגדיר את זה כמין במינו. עכשיו לפי מי זה מסתדר? אז כאמור אנחנו מניחים שהמצה זה המיעוט, והמצה היא זאת שיכולה להשתנות, כלומר זה כמו רבי חנינה שאומר שצריך שהבטל הוא זה שיוכל להשתנות. אז זאת הראיה לרבי חנינה, אבל דוחה הגמרא שכל הברייתא הזאת בכלל לא קשורה לנושא שלנו. למה? כי במקום להניח שהתבלין הוא הרוב, נניח כמו המצב היותר סביר שהעיסה היא הרוב. ממילא זה שהמצה לא בטלה, זה לא כי אנחנו מגדירים את זה כמין במינו ולפי החידוש של רבי חייא, אלא פשוט כי המצה היא הרוב, ממילא ברור שהיא לא בטלה, ולכן זה לא קשור בכלל לנושא שלנו, ולכן זה לא ראיה לא לרבי חייא וגם לא לרבי חנינה בתוך דעת רבי חייא. עד כאן הקושייה הרביעית והסוגיה השלישית להיום, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.